תראה את בני, כמה שהוא גדל. הוא נהיה יפה כזה. והוא גם נעשה ממש דומה לך. נכון? יואב? יואב!
הם זוג, אבל גם זוג שחקנים שמנסים להביט על בעיות שונות בחיינו דרך המשחק ולצאת מהם עם משהו חדש, משהו שלם. מה שבאמת יוצא זה משהו כזה.
אתה
מוכן לסגור את זה?
מה לסגור?
יואב!
כן, סגרנו, תקשיבי. כל הלילה היינו בקשר עם האמריקאים וסגרנו איתם חוזה לשנתיים בסוף.
אני מתקשרת אליך שעות.
מה?
בני חיכה לך חצי שעה אחרי כולם בגן.
יו, בני, שיט. בני, מה ארבע? חשבתי 12 עכשיו.
אמא שלי כבר אספה אותו. היא צלצלה כאן בדלת שעות ולא פתחת לה.
אז אני אסע עכשיו לגן, נו, יאללה.
יואב, אתה שומע מה אני אומרת?
מה?
הילד שלך אצל אמא שלי כבר לפני 3 שעות.
אמא שלך אספה אותו? למה היא לא צלצלה? הייתה אומרת לי. רגע, היא באה לפה? מה הכוונה צלצלה? בדלת או בטלפון? לא הבנתי.
אמרת שאתה מפסיק על זה! יש לך ילד! חתיכת מסטול!
המסטול! מסטול! ואת לא מסטולה!
אני?
כן, כל ערב מפרקת פה בקבוקים של יין!
כוס אחד, איזה בקבוק יין! ואני לא שוכחת שיש לי ילד!
בסדר, מה יש לך?
אפשר לחשוב. אולי כמה שחטות, ביג דיל.
אני לא יכולה יותר, אני לא יודעת מה לעשות כבר. גם לא יודעת אם בכלל כדאי להמשיך את כל זה.
להמשיך את מה? טלי, מה קורה? מה חסר לך? מה? כסף יש מלא. לא חסר לנו כלום. הכל טוב. למה קשוחה כזאת?
אתה מבין שאתה מכור, יואב? אני לא יכולה לסמוך אליך בכלום. אני לא יכולה להשאיר את בני לבד איתך. אתה מבין שזה לא יכול להימשך ככה? תחליט מה אתה רוצה להיות, הנרקומן, או חלק מהמשפחה שלנו.
נרקומן. פעם היינו מעשנים ביחד בכיף. היינו עושים מלא שטויות ביחד, לא דפקנו חשבון.
אני כבר לא ילדה, ואתה לא ילד. אבל הבעיה שאתה מתנהג כמו ילד. אתה נמצא בעולם אחר, ובעולם הזה אני לא נמצאת. אני אפילו לא יכולה לדבר איתך כבר, ושאתה לוקח כמה שחטות. ואז אתה מתנתק. לא ככה אני הכרתי אותך. האמת, אני לא רוצה כזה אבא לילד שלי. אני גם לא רוצה כזה בעל.
את יודעת איזה לחץ יש לי בעבודה. אני עובד שעות הפוכות, אני חייב להשתחרר מדי פעם, אז מה? מה, זה מפריע למישהו? באמת.
כן, חמוד. כן. הוא לא שמע את הצלצול. בסדר. לא יודעת. אתה רוצה לשאול אותו? רגע, שנייה. כך.
היי, hey, בן.
אבא, למה לא אספת אותי?
פשוט נרדמתי, חמוד, מצטער, הייתי עייף.
אבל הבטחת שאני משחק בלכה בפלייסטיישן.
כן. כן. אני בא עכשיו לסבתא, אני אסוף אותך, ואנחנו נשחק. טוב, חמוד? כן. טוב, אז בוא נעשה את זה כבר מחר. בסדר?
גם אתמול אמרת לי ככה.
כן, אבל היום אני... אני באמת אומר את זה. אני מבטיח לך. בסדר, חמוד? אני אוהב אותך.
גם אני.
טוב, ביי.
לאן אתה הולך?
אני אנסה להביא אותו, יש לי עוד חצי שעה.
תגידי, נראה לך שאני אתן לך לנסוע מסטול עם הילד שלי? סע לבד אם אתה רוצה.
שלום, הרב לייטמן.
שלום.
מה שלומך היום?
אני רואה שיש לנו בעיה.
כן.
כן, בעיה. בעיה רצינית, ו... אני בכל זאת אתחיל משאלה אולי קצת הפוכה. כי למה שיואב מתמכר שם, זה תחושה של שחרור, כמו שהוא אומר. תחושה טובה סך הכל. תחושה שמאפשרת לו קצת לברוח מהמתח, מהבעיות. מעצמו, מכל כל החיים האלה, הקשים של היום. ומצד שני, יש טאבו לא להשתמש בסמים איפה שזה לא יהיה. יש איזו הסכמה לזה, למה?
אבל האנושות לאט לאט
מאפשרת.
משחררת.
נכון.
את עצמה מזה. מפני שדווקא, כמו שאנחנו מבינים, בהרבה מקרים סמים הם לא כל כך מזיקים, כמו שאנחנו רוצים ב-100% לאסור אותם וזהו. אלה, תראה, סיגריות גם כן זה איזה מין סם, וגם שתייה חריפה גם כן איזה סם, אבל זה עובר מהר, לא נותן לאדם להיכנס לעולם הדמיונות. יחסית. ולכן סמים זה בעיה. אבל תלוי איזה סמים. תלוי, אי אפשר. אנחנו רואים שבכל זאת יותר ויותר ויותר סמים חוזרים לאנושות. הם היו תמיד נמצאים ליד האנושות, תמיד מוכנים ונמצאים בהישג יד. אבל אנושות לא הייתה משתמשת בהם, כי לא הייתה לה בעיה עם העמוקה הפנימית הזאת שיש לאנשים. היום, בגלל שאנחנו התפתחנו כל כך הרבה, ועולם הפנימי שלנו הוא נעשה גדול וריק בגדלותו. ואז אנחנו לא יודעים במה למלות אותו. ולכן משתמשים בסמים.
אז בעצם כשאנשים משתמשים בסמים, הם מתמכרים להרגשת האושר? הם רוצים את הניתוק הזה? בגלל שכמו שאמרת שהעולם נהיה ריק, גדול, מה זה נותן?
אבל אם אני מרגיש נגיד צער ב-100% ואחרי שאני מקבל סיגריה נגיד, לא מדברים על הזריקות וכל מיני כאלה, סיגריה, אז אני ירגיש את הצער הזה ב-50% ויוכל להתמודד עמו ויוכל לעשות עמו כל מיני דברים טובים. הסם הזה זה נקרא סם שמרפא. ולא שהוא סם מרדים וסם מנתק אותי מהחיים. אלא ההפך, הוא מקשר אותי בחזרה לחיים שאני התנתקתי על ידי פחד. על ידי כאב, על ידי איזה מכה פנימית קשה, ואני יכול להתמודד, ויכול לחזור לחיים ולהמשיך. זה היה בעצם מגמה בסמים ובאלכוהול, שידועים לאנושות מימים הראשונים של האנושות עצמה.
זה במקרים הקיצוניים. זאת אומרת, כן. כדי באמת לחזור לחיים.
להשתחרר מהמתחים, לשבת יחד, לעשן פייפ הזה של אינדיאנים. ככה זה מקטרת השלום, מה שנקרא, וכן הלאה. זאת אומרת, זה, יש בזה, בתקסים האלה גם כן, היו דברים, הרבה דברים טובים, חברתיים. ולכן אני לא יכול להגיד שזה זהו, בעולמנו, במצבנו, הגענו למצב שאנחנו רואים שאין ברירה לאנושות, היא חייבת להשתמש בכל דברים האלה, לא יודעת מה לעשות עם עצמה.
אז אם זה משהו כמו קנאביס, דברים רפואיים, אתה רואה בזה...
אני לא רואה בזה תרופה לכל דבר, אבל אני יכול להבין אנשים שצריכים את זה, איזה סיגריה ביום שהם משתחררים מהלחץ וכך הם מגיעים לאיזה מין הרפיה ואתה לא יכול להחליף את זה בשום דבר אחר.
באמת?
גם תרופות הרגילות של רפואה הם גם כן מין סם. אם אני מקבל את זה שהוא כדור הרגעה ואני מתרגל לכדורים האלה של הרגעה, או כדורים נגיד כאבים, שאנחנו נותנים לחולים, כל זה, זה לא סמים, הכל זה סמים.
אבל פה הסיטואציה נוגעת ממש ליום-יום, לא איזה מקרה קיצון ולא איזה אובדן או משהו קשה, אלא בן אדם מתמכר וזה פוגע לו בחיי משפחה, הוא שוכח נכון. על הילד שלו.
כן, כן, כאן זה דבר מאוד קשה, בפרט שהוא, כמו שכתוב שם, אצלכם זה נהג מונית, כן, שזה בכלל מסוכן וכן הלאה, אני לא יודע. מה לעשות כאן? אני לא יודע. אני חושב שכאן זה צריכים לעבור איזה טיפול טוב.
ואיך אשתו יכולה לעזור לו במצב הזה?
נראה לי שהוא מאוד אוהב את אשתו.
כן, ואת הילד.
ואת הילד. ואפילו את המקצוע יכול להיות. וזה מתאים לו הכל, חוץ מזה שצריכים לראות מה באמת הסמים עוזרים לו, האם זה באמת מתח, ואז הוא לא קשיר לעבודה הזאת, צריכים למצוא לו עבודה יותר רגועה, שלא מושכת כך כל כך בכל העצבים. אבל נראה לי ש... אני לא רואה כאן סיבות, איפה הסיבה שהוא צריך את הסמים? מה הוא אומר בעצמו?
יש לו מתחים בעבודה, הוא עובד בתחום ההייטק, הוא עובד שעות הפוכות, עובד בלילה, כי הוא עובד עם אמריקאים. ובאופן כללי הם מסודרים, משפחה מסודרת, לא חסר להם כלום, יש כסף, יש חופשות, יש הכל, אבל זה משהו נוסף שהוא מחפש ככה, להוסיף לחיים שלו.
אני לא מבין, אני חושב שזה אפשר לסדר. אני הייתי בחיים שלי קשור לעבודה מחצות הלילה ועד הבוקר ויותר מהבוקר, ואחר כך הייתי הולך לישון, והייתי שוב נכנס לעבודה בחצות הלילה. היו הרבה כאלה תקופות. לא נורא. אני בכלל בחיים שלי גם כך קם ב-12 בלילה וממשיך מאז את היום לפי המקצוע שלי הקבוע.
העניין פה שהוא מתמכר והיא אומרת לו את זה אשתי.
מתמכר לא לישון בלילה או מתמכר ל...
לא, לישן יותר ויותר. כי כבר זה לא מקרה ראשון והוא שוכח את הילד, שוכח להביא אותו מהגן, שוכח כל מיני דברים בסיסיים שקשורים למשפחה.
יש תחליף לסם?
ספורט.
ספורט?
כן. ספורט.
כן. טוב.
לעשות פעמיים ביום אפילו, ספורט, וזה ייתן לו אפשרות להשתחרר מסמים. אמנם שאני בעצמי לא משתמש בזה לגמרי, לפי הטבע שלי בכלל. אבל... נראה לי שכן.
זה בדיוק הפוך, הספורט. זה לא יהיה פשוט המעבר הזה פתאום לקפוץ לספורט מזה שאתה יושב ומעשן שחטות.
כן, אבל בספורט גם כן יש הרבה כאלה פעולות פנימיות בגוף שזה כמו סם.
מוציא את
כן, אנשים שמתרגלים לזה, הם מרגישים בזה ממש תופעת סמים. לכן גם הוא בזמננו כל כך נפוץ.
כן.
אז יש לי עוד שאלה כזאת. עכשיו, כאילו, מה שדיברנו זה על אנשים שהם לא ממש, שיש להם עוד איזושהי אפשרות לצאת מהמצב, לטפל בעצמם. הרי יש כמות אדירה של אנשים שהם מכורים כבדים. זאת אומרת שהם מחוקים לגמרי מהחיים, מהתפקוד בחיים, רובם זרוקים ללא משפחות, ללא עתיד, ללא כלום.
עשינו סיור לא מזמן.
כן, עשינו סיור.
הראיתי לאשתי קצת בדרום תל אביב מה קורה.
ואני
היא הייתה בהתרשמות גדולה מאוד.
כי ממש נסענו ככה לאט והסתכלתי על האנשים, לתוך הפנים שלהם, לתוך העיניים שלהם, וכלום.
קשה להגיד שזה אנשים.
גופה.
זאת אומרת, אתה רצית לראות שיש אנשים כאלה הרבה יותר גרועים.
ממנו.
לא.
והיא הסתכלה על זה שזה העתיד שלך.
אני מקווה שזה לא הייתה המטרה, אבל באמת ראינו ריקנות גדולה מאוד.
זה לא רק ריקנות, זה סוג של גופה, בהמה כזאת. כאילו, כלום לא קיים.
אפילו חשבנו להראות את זה לילדים אולי, לעשות להם גם סיור כזה.
לא, 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 לא. זה אתה תכניס בהם פחד שזה האבא, זה מה שיצא עם האבא. זה, הם ממש יהיו לא אומללים. יחיו בפחד. מה שאתם צריכים לעשות זה באמת להכניס ספורט אחרי עבודה שלך ולפני העבודה שלך.
ואם יש משתמשים כאלה, אם יש משתמשים כאלה כבדים, כמו שתיארנו, יותר כבדים נגיד, יש איזשהו גבול שבאמת צריך לעשות משהו
קיצוני? אין גבול, אין גבול, זה כל כך אדם בעצמו לא מבין איך הוא עובר מהגבול לגבול, מדרגה לדרגה, הוא לא מרגיש את זה, הוא אפילו לא יכול להגיד אפילו מאיפה זה קורה וממתי. פתאום הוא פוגש איזה חבר במקרה כאילו שנותן לו עוד משהו, וזה לא. זה אנחנו צריכים להפסיק את זה על המקום.
אולי גם
ולהחליף. להחליף.
להחליף במה?
להחליף במה, ובמה שאתה לוקח איזה שחטה, כמו שאתה אומר, ואחר כך אתה משחק עוד באיזה משחקים כאלה.
כן, מנתקים אותי מהמציאות גם.
אז צריכים לעשות משהו אחר. לא זה ולא זה. זהו. אני חושב שזה לך הכי מתאים זה ספורט.
איזה עוד דברים יכול להיות? אולי לא בשבילי, טיפוסים אחרים?
משחק חברתי. כדורגל, כל מיני דברים שהם, אבל לא ביליארד או משהו, כן, לא דברים כאלה.
לא קלפים.
לא קלפים. זה משהו פיזי. זהו. שחייה.
יש גבול במצבים כאלה שכדאי להתגרש ולא לסבול בעל כזה שמשפיע על הילד גם בצורה רעה?
אני חושב שגירושין הם אסורים בכל מצב ומצב.
אפילו משתמש כבד כזה כמו שתיארנו?
צריכים להוציא אותו בכל הכוח. אני לא רואה שמישהו ירוויח מזה. אפילו שמשתמשים הכבדים. לא הם ולא אלו שהתגרשו מהם. צריכים לעשות כל מה שאפשר רק.
ויש לי שאלה כזאת, כדי נגיד לעזור למישהי שנמצא במצב כזה, נגיד, כמו ששיחקנו בסצנה, איך אישה, אני יודעת שבמצבים כאלה בן אדם צריך לרצות להפסיק עם זה. כאילו שהוא ממש רוצה לשנות, לרצות.
אשר איך... יבוא ממנו.
לא, לא לחכות עד שהוא ירצה. אחרת, אישה... אחרת מכניסים אותו יותר פנימה. לא לחכות שהוא ירצה, אלא שאנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שהוא יראה שזה חייב.
כמו איזה פעולות? איך, איך, איך אני יכולה עכשיו לעזור לו? אם נגיד הוא לא רוצה, הוא לא מקבל שזה יש עם זה, עם זה בעיה, איך אני יכולה להראות לו פעולה שהוא חייב להפסיק?
אז איזה... אני אומר, להחליף את זה לספורט.
לצאת אותו אולי ביחד לספורט?
לא, עוד יותר טוב. שיקח את הילד. לא חשוב, אבל ממש שיעשה את זה בצורה קבועה. כן?
טוב, אולי נעשה את זה ביחד באמת.
ספורט?
כן. טוב לכולנו.
כן.
השאלה אם ילד, דרך אגב, פה הוא הקורבן, יכול להיות שהילד דווקא יכול להיות טריגר לשיפור המצב, אם אנחנו נעבוד נכון עם הילד?
זה ברור שיכול להיות. לי נראה שהכי טוב זה ספורט כמו איזה ספורט בקבוצה, כמו כדורגל, כדורסל, כל מיני כאלה. אתה לא צריך להיות ספורטאי, זה ברור. או שחייה, איפה שאתה נושם הרבה, איפה שאתה ממש משקיע כוחות בתנועה. ואז אם אתה יכול לעשות את זה בקבוצה ששם קבוצה מעורבת עם הילדים, זה עוד יותר טוב אולי, אני לא יודע, תבדקו, אבל זה חייב להיות מהר ולעניין.
ואם אפשר לחזור...
לא ממליץ לעשות את זה עם אישה יחד, כי פעם היא לא יכולה, פעם זה יש לה, פעם זה יש לה, ואז אתה גם כן בהתאם לזה תשתחרר מהעניין.
אם אפשר לחזור רגע, בהתחלה אמרת שהרגשת האושר, דיברנו על זה. אני חושב שכנראה שהבעיה היא באמת שהרגשת האושר היא תמיד יותר חזקה מהטיפול עצמו, הרגשת השחרור הזאת. זה פעם אפשר לאזן את זה שזה יהיה הפוך? שיהיה משהו בטיפול שייתן יותר אושר מהניתוק שנותן הסם? או שזה תמיד האיזון הזה יהיה הפוך?
אז אני חושב שעל ידי זה שאתה תתעסק בספורט, יהיה לך, אתה תעלה את ההורמונים האלה שמביאים לך הרגשת האושר במקום סם.
כי המון מוסדות היום עובדים עם זה, ואני יודע שיש אחוז גבוה של משתמשים שגם אחרי עבודה במוסדות וסדנאות, עוד פעם חוזרים למעגל הסמים. זאת אומרת, משהו לא עובד שם.
לא סדנאות, אלא אני אומר לך רק פיזית.
פיזית.
רק פיזית. אתה צריך ל... להיות מוטש אחרי שאתה שם עובד במחשבים שלך, אין? ובפרט בלילה ולא ביום, אז אתה צריך להיות מוטש אחרי הספורט פיזית, כך שתוכל לישון טוב טוב יפה ולקום לעבודה ולקבל ממנה גם סיפוק.
ורב, אתה הרבה פעמים אומר שאין משהו מיותר במציאות שלנו, בעולם שלנו.
כן.
הסם הוא לא מיותר? סמים? יש לו תפקיד?
סם זה לא מיותר, זה נמצא בכל דבר ודבר. אתה יכול לבדוק. אתה יכול לבדוק את כל המזון שלנו. בכל מזון שלנו יש איזשהו אחוז של סם, רק אנחנו לא מודדים אותו, כי זה נמצא למטה מדרגת ההרגשה שלנו בזה. אני כבר לא מדבר על השתייה חריפה וכן, וסיגריות, גם זה סמים. אבל זה דברים שהם לא מנתקים את האדם מהחיים.
ויש לי עכשיו שאלה דווקא לא קשורה לסצנה, אבל לנשים שמתמכרות. כמה שאני יודעת שאם אישה מתמכרת זה לרוב זה מקרים אבודים. ולא ניתן כמעט לעזור. למה זה דווקא ככה? למה אישה כאילו יותר פגיעה מזה, יותר אי אפשר לעזור לה.
אני לא יודע איך לבטא את זה, אבל אישה זה כוח אחד, רצון אחד, ללא כנגדו, שיכולה לאזן את עצמה. היא יותר שלמה מהגבר, שהיא נמצאת ברצון אחד, בהסתכלות אחת. וגבר הוא לא, גבר הוא כאילו לא קיבל השלמה. הוא תמיד נמצא בזה, בהססנות שלו, בשאלות, כן, לא, למה. אישה יותר קשורה לקרקע. ולכן, אם היא מתחילה להשתמש בסמים, אין לה כנגד זה איזה שאלות, שהיא נמצאת באיזה מצבים כאלו, שצריכה לפתור אותם, כן, לא, אלא היא נכנסת לזה וזהו. היא הרבה יותר שלמה לפי האופי, לפי הטבע, ולכן אין לה בעיה עם הסמים, שהיא נכנסת ולא מרגישה כוח כנגדה. ולכן לאישה זה, בדרך כלל זה עסק עבוד.
והילדים לא יכולים לעצור אותו במצב כזה? אם נגיד
יש בזה הרבה דברים שאפשר להשתמש בהם, אבל גם כן יחסית. יחסית.
במיוחד באלכוהול גם רואים את זה. אצל אישה אלכוהוליסטית זה דבר מפחיד.
כן, 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 זה אי אפשר. גבר הרבה יותר קל. גבר כמו ילד. אפשר לסובב אותו לכאן או לכאן, ולתת לו כל מיני משחקים וכל מיני דברים. האישה היא לא. האישה היא... אין לה אלמנט משחק בחיים. כן, גבר הוא נשאר כמו ילד. ואישה היא, בגלל שהיא... מולידה, בגלל שיש לה מערכת נשית, קשורה לקרקע, אצלה זה נכנס.
טלי, כן.
כן.
הולכת למשהו, אז הולכת עד הסוף?
כן, כי זה, אין בה
דואליות.
דודדית, כן. דואליות באופי. הגבר הוא תמיד נמצא בסימני שאלה. לכן אישה קשה מאוד למשוך למשהו, אבל אם היא קיבלה את זה כשאלה, גמרנו, היא נמצאת בזה.
טוב.
לא, יש עוד שאלה אחרונה. הנשים, לא נשים, אנשים שהם נמשכים לסמים, יש איזשהו... אוי, סליחה, אני ברחה לי השאלה. רציתי לשאול ש... יש איזה סוגי אופי של אנשים שנמשכים לסמים?
כן, ודאי. כן. זה לא, 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 לא כולם, ולא, ואפילו יש תקופות שאדם מתפתח, אז פתאום הוא מרגיש שזה לא בשבילי ומפסיק, ללא שום השפעה חיצונה. יש, יש.
ואיזה בן אדם יותר נמשך, אופי של בן אדם, או איזה סיטואציות בחיים, או ילדות שלו, או חינוך שלו, שהוא כן יותר נמשך לסם?
יש בזה הרבה מה לדבר, אבל בעצם זה הכל קשור לצורך באיזון הפנימי. אנשים שנמצאים באיזה תהליך במשך היום, ששייך למקבלי החלטות וכל מיני מצבים קשים, עצבניים, לכל מיני פחדים, חרדות, לחצים, אז הם צריכים את האיזון כנגד זה, סמים או שתייה חריפה וכן הלאה, אבל יש ויש. מקצועות כאלה הם ללא ספק, תיכנסי לאיזה, בין הפיננסיסטים, בין כל מיני דברים, תראי כמה ששם משתמשים בסמים.
אני יודעת.
טוב, תודה רבה.
בקיצור, לשנות את היום, סדר היום, לעבוד בלילה זה לא בעיה, רק לסדר את היום שיהיה נכון, והעיקר זה ספורט.
תודה. אוקיי.
תצליחו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה על זמנך.
ביי.
ביי.
להתראות.
בהצלחה.